이제 אנחנו לומדים על מחלוקות. מחלוקות. למה יש מחלוקות בישראל? הנה, זה כבר מחלוקות. הוא אומר, יש מחלוקות, והשני אומר, מה פתאום? זה כבר מחלוקות. טוב, אנחנו רגילים, עוד שנייה, אני רק אגיד לכם איפה זה נמצא. כן, בסדר. אנחנו רגילים מאוד להצטער על המחלוקות, ויש לנו הרבה מה לומר שלא טוב מחלוקות, ועוד כל מיני דברים נכונים וטובים, אמיתיים, שמחלוקת זה דבר רע. אנחנו מנסים למנוע בכל מחיר את מחלוקות שיש בישראל. אבל בכל אופן, יש שאלה שהיא שאלה נשאלת, והיא צריכה לשאל תמיד. אבל עם כל שנאה שלנו למחלוקות, למה הם קיימים? למה יש מחלוקות בישראל? אנחנו יודעים שיש מחלוקות הרבה, כל הזמן ויכוחים, עד כדי כך שאפילו אולי חלק החשוב והעיקרי אולי של תורתנו הקדושה, שזה תורה שבעל פה, כמעט כולו בנוי על מחלוקות, וזה גמרא. זה כל הגמרא, יש 60 מסכתות, שעל כל דף כמעט בגמרא אפשר לכתוב ספר שלם, זה הכל בנוי על מחלוקת. ודבר נוסף, מה שאנחנו רואים, שהרבה פעמים אנשים שהם לא כל כך מבינים ולא יודעים מדוע ולמה, אבל כל הזמן טוענים, וחוזר את הטענה הזאת שוב ושוב, למה רבנים חולקים? למה רבנים מתווכחים? נכון, אז מה הרבנים היו עושים? נכון, אז מה הם היו עושים? כן, אבל השאלה הזאת היא לפעמים מגיעה לפעמים עד כדי תחושה של חילול השם, שהאנשים אומרים למה כל הזמן לריב, כן, במרכאות כמובן, למה כל הזמן להתווכח? למה שהרבנים פשוט לא ישבו ביחד ויחיו ויסכמו בנם בין עצמם את הדעות, והם, ולא יהיו יותר מחלוקות? למה הם כל הזמן צריכים לריב? אז קודם כל נציין אולי עוד תיקון אחד קטן לפני שאנחנו נתחיל להסביר את הדבר הזה, שהמחלוקת וריב זה לא אותו דבר. אומרים שלא צריכים לריב, נכון, אבל מחלוקת זה לא אותו דבר. ולמרות שאנחנו מאוד נגד מחלוקות, ישנו צד אחר שחולק על דעה הזאת שאנחנו נגד מחלוקות, והצד אחר אומר, לא, מחלוקת זה דבר נפלא, טוב מאוד שיש מחלוקות. למשל, מהר"ל, מה שאנחנו לומדים, ספר של מהר"ל, נתיב למהר"ל, פה יש פרק שלם שמנסה להסביר שאכן יש דבר חיובי וטוב במחלוקת. בואו אנחנו נקרא ונסתכל, אז מה חיובי, מה כל כך טוב במחלוקות? עד כדי כך שאנחנו יודעים דברי חז"ל, כן? שחז"ל אומרים בפרקי אבות, מחלוקת שהיא לשם שמיים היא מחלוקת שעתידה להתקיים, היא לא עתידה להתבטל. זאת אומרת שבאופן אידיאלי, באופן מוחלט אידיאלי, לכתחילה לעתיד לבוא, יהיו מחלוקות. השאלה, מה יש כל כך טוב במחלוקת, שחז"ל אומרים שזה, או, זה דבר טוב, זה מחלוקת, זה דבר חיובי מחלוקת. זה, והמהר"ל תכף יגיד לכם שקדוש ברוך הוא אוהב מחלוקות. אנחנו נמצאים בעמוד רמ"ם, עוד מעט אנחנו נענה על השאלה שלך. אנחנו נמצאים בעמוד רמ"ם, בפרק שנקרא מחלוקת עתידה להתקיים. כן, למי שעדיין, מי שאיחר, משהו, עדיין יש ספר אחת שאפשר להשתמש, אבל כמו שאמרתי, שתיים תשבו על ספר אחת. טוב, נתחיל לקרוא. כל מחלוקותיהם של תלמידי חכמים אינם לשם שמיים. זה, אנחנו אומרים ככה. יש מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, ויש מחלוקת שהיא לשם שמיים. מחלוקת שלא לשם שמיים, של מחלוקת של קורח ועדתו, היא עתידה להתבטל, נכון? עתידה להיעלם, לא יהיה יותר מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים, עתידה להתקיים, כפי שאומרים חז"ל בפרקי אבות. אז בא עכשיו מהר"ל ואומר לנו ש... כל מחלוקת שאנחנו רואים אותם, רואים את המחלוקת הזאת בגמרא, של תלמידי חכמים, של חז"ל, זה מחלוקת אך ורק לשם שמיים. אז כך אומר מהר"ל, ולא רק מחלוקת של הלל ושמאי, כדברי מהר"ל, כל המחלוקת שיחלוק וכוונתו לשם שמיים, היא מחלוקת לשם שמיים. וכי לא היה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה ושאר תנאים לשם שמיים חס ושלום. כך אומר מהר"ל בדרך חיים, בספר דרך חיים. אלא ודאי, של כל מחלוקת של תלמידי חכמים זה רק לשם שמיים. וריבונו של עולם אוהב מאוד מחלוקת, מחלוקות כאלה. ורוצה בקיומם. כותב כך מהר"ל בדרך חיים. לא היה הבת קול מבטל המחלוקת. זה סיפור ידוע שיצא, שהיה מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, ואז יצא בת קול ואמרה שהאלו ואלו דברי אלוקים חיים, וההלכה היא כבית הלל, ועל זה אומר מהר"ל שבת קול לא בא להגיד אל תתווכחו, גם אתה צודק, גם אתה צודק, אל תתווכחו, כן? אל תעשו מחלוקות. מהר"ל אומר זאת לא הכוונה של בת קול שהיא אומרת אל תתווכחו, להפך. לא היה בת קול מבטל המחלוקת מפני ששנואה המחלוקת, כי אהוב ואוהב היה, ואהוב, סליחה, כי אהוב ואהוב היה המחלוקת הזה. כן, קדוש ברוך הוא, לפי מהר"ל, אוהב מאוד מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. וכן הוא כותב בהמשך, כי אדרבה, השם יתברך רוצה באותה מחלוקת, שכל אחד ואחת מן הכתות היו מגלים דברי אלוקים חיים. כן, מהר"ל אומר שקדוש ברוך הוא רוצה מחלוקות. מה כל כך טוב במחלוקת? כן, זאת השאלה. עד שמעורר אהבה אלוקית כה גדולה, למה זה טוב מחלוקת? כבר למדנו בפרק ראשון, אשר עולמנו נברא על ידי הבדלה. כן, זה היה קודם שלמדנו. אני אזכיר עוד מעט נסביר את הנקודה הזאת. עולם התוהו שקדם לבריאה היה עליון ביותר. הוויה לא יכלה הייתה לשאת את השיעור העוצמתו מבלי להתבטל. ועל כן, כל תוכן הנשגב שהיה צריך להופיע במציאות, חייב היה להתפצל ולהתגלות בתור שני ביטויים. או שני צדדים של אותו תוכן האחדותי, הנשגב והאידיאלי. זהו איפה משמעות מושג אלמא דפירודה, כפי שמכנים חז"ל את העולם הזה, עולם של פירודים. כל דבר ודבר מצוי בו הינו פועל יוצא מאותו התפצלות צורך הבריאה, שהפרידה את התכנים העליונים מעולם התוהו וצמצמה אותם לתוך המושגים המוגבלים. טוב, ננסה להסביר מה כתוב פה. כשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו על ידי רעיונות או אידיאלים, כמו שהרב קוק קורא לזה, אידיאלים נשגבים. ואידיאלים הללו, כמו חסד, כמו אהבה, כמו צדק, כמו יושר, כמו אמת, שבת, תורה, אדם, זה היו, כל זה, זה היו אידיאלים גדולים, נשגבים, על עולמים, מעל עולם. עכשיו, האידיאלים הללו צריכים להופיע, להתגלות בעולם שלנו, במציאות. ואם הם יתגלו במציאות שלנו כפי שהם, העולם החומר יתפוצץ, הוא פשוט לא יכול להחזיק אור גדול של הצד העליון שצריך להתגלות כאן. למשל, מושג התורה. תורה כפי שהיא לא הייתה יכולה להופיע במציאות איך שהייתה לפני בריאת העולם. למה? כי כתוב שקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. זאת אומרת, העולם שלנו הוא השתקפות, ביטוי, הופעה של התורה. אבל התורה היא מעל העולם, היא יותר עליונה. אז איך משהו שהוא מעל, שממנו, שהוא מקור, הוא יכול להופיע בתוך העולם? העולם בטבעו, מפחת המהותו, הוא יותר קטן, הוא יותר מצומצם, יותר מוגבל ממה שצריך להתגלות בו. הבנתם את הבעיה? טוב.
מה למשל באהבה או בחסד?
תכף אני אסביר עוד רגע אחת. לכן, כדי שהעולם שלנו לא יתפוצץ ולא יתפרק מההופעה הגדולה של האידיאל, הקדוש ברוך הוא פיצל את האידיאל עצמו ונתן לו להופיע בשתי פרצופים, בשתי ביטויים, שתי הופעות, שכל הופעה בפני עצמה איננה אידיאלית. אני אנסה להסביר לכם עוד דוגמה. למשל, ניקח עוד פעם את המושג תורה. תורה על עולמית, היא לא מופיעה פה, לא יכולה להופיע. אז מה שקורה, זה שהקדוש ברוך הוא פיצל את התורה לשני הופעות, שני מימדים, שני מושגים. מושג אחד נקרא תורה שבכתב, מושג אחר תורה שבעל פה. תורה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא, היא הייתה בכתב או בעל פה? מה אתם אומרים? נכון, לא זה ולא זה. מהי? אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים מהי התורה, כיוון שהיא על עולמית, אנחנו לא יכולים לקלוט. אבל בעולם שלנו היא מופיעה בתור תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שני תכנים נפרדים לכאורה. כל אחד יש לו תחום שלו, כשאני אומר תורה שבכתב, כולם מבינים שזה לא מדובר על הלכות מדרבנן, שזה לא מדובר על דעתו של אביי. אלא מדובר על הפסוק מסוים, תורה שבכתב. זאת אומרת, זה תוכן נפרד מתורה שבעל פה. אבל הוא לא נפרד באופן מוחלט, אלא זה כאילו זה צד של זה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה שני ביטויים של אותו עניין. איך אנחנו רואים את זה? פשוט מאוד. אם אני עכשיו אכתב, נגיד, אקח תורה, תורה שבכתב, כאילו ספר תורה, ממש. ספר תורה. שאדם שכתב את ספר תורה, אני מדבר איתו ככה, והוא דרך אגב כזה מסיח לפי תומו, ואומר ככה, דרך אגב, אתה יודע שמשהו מדברים על חז"ל, על תורה שבכתב, בעל פה, אז הוא חושב שהתורה שבעל פה דיינו גמרא, היא זה דעות, דעותיהם של תלמידי חכמים. אני אומר לו, רגע, אתה לא חושב שהם מגלים את התורה משמיים? שהמקור של תורה שבעל פה זה לא הר סיני? ולגיד, לא, מה פתאום? זה היה רבי יוחנן, זה דעה של רבי יוחנן, זה דעה של ריש לקיש, הם מבוססים על חומש, וזה דעותיהם הפרטיות, אישיות שלהם, זה מה שהם חושבים. אני מגיד לו, אני אשאל אותו, רגע, אני לא מבין אותך. אתה רוצה להגיד שהדעות של התנאים והמוראים כל זה, הם לא נובעים באופן ישיר מרב לתלמיד, עד שזה מגיע למשה רבנו, משה רבנו קיבל את זה מפי הגבורה? שגם תורה שבעל פה היא לא, היא תורה שבעל פה, גמרא, היא נובעת מקדוש ברוך הוא? מעקרונות שהוא, עקרונות של הקדוש ברוך הוא נתן אותם למשה? לא, זה מה שחשב רבי עקיבא, זה מה שחשב רבי יוסי, וזה מה שחשב רבי מאיר, והם אמרו דעותיהם מעצמם, ממה שהם חושבים. אם הסופר סתם שכתב את ספר תורה אומר לי משפט כזה, אתם יודעים מה ההלכה? אני צריך לשרוף ספר תורה שלו. לספר תורה שלו אין שום ערך. כלום. הוא לא זקוק גניזה. אתם יודעים כמה עולה ספר תורה שכתבו אותו? פלוס מינוס, כן? 30, 40 אלף דולר, 20, כן? זה נע, תדעו איזה זה, פלוס מינוס זה 30 אלף דולר. ספר תורה אחת.
לא כל הדברים שאומרים אותם האירורים בתנאים, הם דברים שאומרו רב מפתנים.
כן.
יש דברים שהם בגלל מדרגתם הנפואה של התנאים והאירורים, אז התורה שהם יוצאים מהפה, זה כבר, הקדוש ברוך הוא נותן איזה תורה של תורה.
קודם כל תיזהר, אל תגיד כל כך בקלות, כי אם אתה סופר סתם, אז אנחנו נתפוס את הספר תורה שלך. עכשיו דבר, כן, נכון, אבל יש ודאי שלא כל מה שהוא אמר הוא שמע מרבו, כמו שכתוב הרבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא אמר דברים כאלה שלא שמעה אוזן מעולם, אז ודאי שיש משהו ש... אלא מה, כשרב אומר סברה שלו, היא מבוססת על עקרונות שהוא קיבל אותו, או את העקרונות הללו, מרבותיו עד משה רבנו. ואם זה לא מבוסס שם, אלא הוא דעה שלו עצמו אישית, אז הוא יכול להגיד, אני חושב שנעליים חומות יותר יפות מנעליים שחורות. זה דעה אישית שלו, זה לא תורה. אבל אם הוא עכשיו אומר בגמרא דעה משהו שהיא לא קשורה, לא מבוססת על העקרונות שהוא קיבל, והוא אומר את זה מסברתו, זאת לא תורה, זאת פילוסופיה, זאת ספרות, מה שתרצו, זה לא תורה. ומי שחושב שכל דברי חז"ל בתורה שבעל פה הם דעותיהם האישיות פרטיות של התנאים והמוראים של חז"ל, אז זה נקרא מין. זאת ההגדרה של מישהו שהוא מין או אפיקורס.
הוא
אומר
על חלק.
מה?
הוא אומר על חלק מהדברים, לא על הכל.
לא, גם החלק הזה. אם זאת תורה, זה מבוסס על עקרונות שהוא קיבל מרבו. הוא לא יודע, כמו שכתוב על משה רבנו, שהוא לא הבין מה שאמר רבי עקיבא. ודאי, כן, יש דברים שמשה לא ידע מה רבי עקיבא אומר, לא מבין אפילו מה שהוא אומר שם. אבל על מה מתבסס רבי עקיבא? חוזרים אחורה, והוא אומר, שאלו אותו של הלכה משה מסיני. זאת אומרת, מה שאני עכשיו אמרתי, שמשה עצמו לא הבין, כן, זה המדרש שאני מספר לכם, המדרש מפורסם, שמשה עצמו לא הבין, רבי עקיבא מעיד על זה, שזה מבוסס על העקרונות שמביאים עד משה. ולרב כמובן, אסור להגיד דעות שלא אישיות, שהן לא מבוססות על תורה, ולהציג את זה כתורה. או שהוא צריך להגיד, זה דעתי אישית פרטית, זה בסדר. מותר להגיד מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, אבל הוא צריך להגיד שזה דעתי פרטית שלי, זאת לא תורה. כן, יש כל מיני, יש סוגים, דרכים מסוימות איך שהתורה נדרשת בהם, כן, 48 עקרונות שהתורה נדרשת בהם, קל וחומר, גזירה שווה, יש כל מיני דרכים, יש 13, יש כל מיני חשבונות, יש לא רק 48, יש רבי ישמעאל נותן שם מספר, יש כל אחד, יש לו, אבל בסך הכל ישנם דרכים מסוימות שהם שחלק אנחנו יודעים, חלק הם מובהרים בקבלה והם מוסתרים, אבל בגדול יש דרכים שחזל, שמשה קיבל את הדרכים הללו מפי הגבורה, ועל פי העקרונות הללו בנויים כל המחלוקות שיש, לא מחלוקות, כל הדיונים, כל מה שכתוב בתורה שבא אל פה. כן? יכול להיות
שיש ירידת הדורות.
כן, נכון.
אז בקצה, בדיוק היום, יש פחות תפיסה, פחות יכולת תפיסה של המציאות אצל כל אחד ואחד.
כן, ודאי. אבל גם כשמישהו שפחות ופחות מבין, הוא עדיין, כשהוא מלמד תורה, הוא מתבסס על אותם העקרונות שהוא קיבל אותם מרבותיו, או מגמרא, מלימודו. בסדר? טוב. אז תורה שבעל פה, באופן, אם היא מנותקת, באופן עקרוני, מתורה שבכתב, או להפך, תורה שבכתב, שהיא מנותקת באופן עקרוני מתורה שבעל פה, אין לה שום קדושה. זה סתם חתיכת אור של בהמה מתה. זה מה שזה ספר תורה, בלי תורה שבעל פה. כלום, שום דבר. להפך, זה צריך לשרוף אותה, אין לה מקום. תורה שבכתב, הקדושה העליונה שלנו שאנחנו כך אוהבים, היא רק תנאי של הקיום שלה, רק מובנת על ידי תורה שבעל פה. וכך גם להפך, תורה שבעל פה חייבת להיות מבוססת כהתגלות, כפן של תורה שבכתב. למה? כי הם שני פרצופים, כן? שני גוונים, שני בחינות של משהו שלישי שהוא לא בכתב ולא בעל פה, משהו שאין לנו מושג מהו, משהו עליון ביותר, על עולמי.
אין לנו אפשרות לוודא מה שאותו סופר סתם כותב את מה הוא מתכוון,
והוא
יכול להתכוון דבר אחד ולהגיד דבר אחר.
נכון, אמת, נכון. אבל אמת, לכן, נכון, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שרוב אנשים נורמליים שהם כותבים, שהם לומדים, הם לומדים כתיבה וספרות סתם, הם גם לומדים, מבינים שהכל זה בא מפי הגבורה של משה רבנו, וככה זה מובן. ככה זה הנחת יסוד, וזה בסדר, כן? יש להם חזקה של כשרות, אבל אם הוא אומר לא, זה עיקרון שלי, והוא מביע את זה, מברר את זה, ומנסח את דבריו בצורה לא משתמעת על שני פנים, אז זהו, אז זה הסוף. כן, למרות שהוא טבל במקווה כל פעם שהוא כתב שם השם. לא חיבר את כל העם וטבל בבת אחת, אלא כל פעם טבל במקווה, והיה כולו קודש, כולו זה לא משנה. אם זאת הדעה, אז הכל פסול. כן, כמו שספר שכתב אותו גוי, עם כל הכבוד, עם כל ההבנה, והוא הולך עם פיות ארוכות והכל, אבל הוא לא יכול לכתוב, או אישה כתבה, או עוד משהו, יש אלף דברים. זה לא, עם כל הכבוד, זה לא מעביר את ה... לא נותן קדושה לספר תורה.
בגמרא יש
מקורות
גם
בנהיג בסביל,
זה לא עולה את דעת משרבן. בהיסטוריה.
עוד פעם שלא הבנתי.
יש ציטוטים של נביאים וכתובים.
אבל נביאים וכתובים הם לא מבוססים על הנבואה של משה?
אבל הוא כבר קיבל את זה, למרות שאחר כך הנביאים כתבו?
ודאי. כתוב שכל מה שעתיד תלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה רבנו בהר סיני. כי זה מבוסס על העקרונות, אותם העקרונות. טוב, בסדר, כן, נכון? הרעיון הוא ברור. אז כמו שאמרנו, יש יש לנו פה תוכן נשגב, אידיאלי מסוים, הוא מופיע בשתי בחינות בעולם שלנו, וכשאנחנו לומדים בעולם שלנו את, את התורה שבכתב ותורה שבעל פה, אז בליבנו שני המושגים הללו, שני העניינים הללו מתאחדים ביחד, וזה נקרא שאור התורה התגלה כאן בתוך ליבו של האדם, זה נקרא שכינה, השראת השכינה. כשאדם לומד, הוא מאחד את השני, שני תכנים הנפרדים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לעניין אחד. זאת השראת השכינה עליו. כמו שאומר, אומרת התורה, סליחה, משנה בפרקי אבות, שאדם שיושב לומד תורה, שכינה שריה עליו. למה? כי הוא מייחד את השני... זה נקרא שאדם לומד את תורה לשמה. לאיזה שמה? לשמה העליון, שהוא על עולמי. זה אני אצייר לכם. הקו הזה, זה העולם שלנו. תורה העליונה, אנחנו לא יודעים מה היא, לא קולטים, לא מבינים. היא לא יכולה להתגלות בעולם שלנו. לכן היא מתפצלת, מופיעה בתור שני חלקים נפרדים, מנותקים, מחולקים זה מזה, כביכול. וכאן, בעולם שלנו, כשאדם יושב ולומד תורה, אז הוא מאחד ביניהם, בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וכאן מתגלית התורה בזר אנפין, דיינו בצורה מוקטנת, בזר אנפין, בצורה... פה, וזה נקרא שכינה. פה מתגלה מה שהיה כאן, לא יכל להתגלות, ועכשיו זה מתגלה קצת. ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וככה זה תורה היא בצורה כזאת חודרת לעולם. אז כשאנחנו לומדים תורה לשמה, מה הכוונה? אנחנו לומדים אותה לשמה העליון, על זה. אנחנו מייחדים תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זו הכוונה של ה... ככה זה עובד. אותו עיקרון, אותו דבר, ככה זה לא רק בתורה, אלא כך גם במושגים אחרים. כמו למשל מושג האדם. מי הוא האדם שנברא בששת ימי בראשית? האם האדם הזה הוא זכר או נקבה? מה קוראים? שניהם ביחד. בסדר, אז בואו נבדוק. יש כזה דבר בגמרא ובמשנה, הוא נקרא אנדרוגינוס, או בלשון המודרנית, בלשון המדעי זה נקרא הרמופרודיטס. מה זה הדבר הזה? אנדרוגינוס זה תרגום של שני מילים. אנדרו זה גבר, הנוס זה מוליד, גבר מוליד, כן? אנדרוגינוס. אז מה הדבר הזה? יש יצורים כאלה בעולם. יש אנשים שככה נולדים שיש להם סימנים של זכר וסימנים של נקבה לכל דבר. כן? זאת אומרת, ממש איברים של זכר, איברים של נקבה באיש אחת, או, כן, באישות אחת. האם האישות הזאת הוא גם איש וגם אישה? כן, כמובן שזה לא. הוא לא גם איש, גם אישה. זה לא משהו אחר. הוא לא איש ולא אישה.
יצור.
יצור
אחד.
כן. זה כמו קוי. כן, נכון. אתה
צודק,
נכון.
כמו מה?
יש חיה כזאת,
קוי. לא בהמה ולא חיה.
מה ש? לא בהמה, לא חיה. נכון. אבל הוא עצמו, הוא לא זה ולא זה, כי מה שאנחנו קוראים איש הוא לא, ומה שנגיד אישה הוא לא, היא לא, כן? אז מה הוא? שלישי. אבל, כן, אז מושג הזה כתוב על אדם הראשון שהוא היה לא איש ולא אישה, הוא היה משהו אחר. הוא לא היה אנדרוגינוס בצורה פשוטה של המילה, הוא לא היה משהו תאומים סיאמים כמו שאנחנו מתארים לעצמנו, אלא זה היה משהו אחר. ייצור, אישיות משהו שאנחנו לא מכירים את הדבר כזה. אין לנו פה מישהו שהוא כזה, שאנחנו יכולים להצביע ולהגיד, הנה, ככה זה היה אדם הראשון. הוא היה על עולמי, משהו אחר. והאחר הזה הוא כל כך נשגב, כל כך עליון, שהוא לא יכול להתגלות בעולם שלנו. אולי עוד נגיד דוגמה. כשאנחנו אומרים, אנחנו אומרים על ריבונו של עולם, אנחנו אומרים שזה, פונים עליו בלשון זכה, נכון? ברוך אתה. אבל אנחנו הרי מבינים שריבונו של עולם הוא לא זכר ולא נקיבה. חס וחלילה. הוא מעל המושגים הללו. אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו בהנהגה שהיא הנהגה אקטיבית, והנהגה אקטיבית אנחנו מציינים או מזהים את זה במובן של זכר, ולכן אנחנו אומרים עליו יתברך בתור הוא. אבל אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא הוא ולא היא. נכון. ולפעמים יש הופעות אלוקיות, כמו שחז"ל אומרים, זה נושא בפני עצמו, אנחנו פעם דיברנו על זה, שהופעות נקביות אלוקיות.
וגם כן, לא קראתי שזה לא נקביות כקבלה, חס וחלילה, אלא כאם על בניה.
כן, נכון, כמו אם על בניה, נכון. וגם בנבואה, יש בנביא שהוא פונה להשם, ואומר בתור כמו אימא, כן? כאיש אמו תנחמנו, כן, אנוכי אנחמכם, כן, הקדוש ברוך הוא ככה מתאר את עצמו כאימא שלו, לא רק כאבא וכו'. אבל אין לו שייכות לצד זכרי, לצד נקבי. אותו דבר, אומנם להבדיל אלף הבדלות, אותו דבר, כך היה האדם הראשון. הוא לא היה, לא זכר ולא נקיבה. משהו אחר. כן.
התורה
העליונה
יותר.
יודעי
גם
סך
המציאות שהוא לא קשור לעם ישראל?
זה
כמו את העולם למשל?
לא, אין כזה דבר. אין משהו שהוא לא קשור לעם ישראל. זה כמו שאתה תגיד, האם מתגלה משהו בגוף האדם, ממך פיזיולוגית גרדה, שהוא לא קשור לנשמה? כמובן שלא. כי כל אטום, אני לא מדבר כבר על תא שלנו, וכל אטום, כל פרוטון שלנו, הוא הכל רק גילוי של משהו יותר עליון.
אז מה מתחבר אותו, לא יודע, בודיסט שעושה מדיטציה ומגיע למקום עליון? ולמקום אחר הוא מתחבר מאשר למציאות
ה... למה אתה חושב שהוא מגיע למקום העליון? הבודיסט.
לא יודע, אני לא...
זה נושא אחר, זה משהו אחר, אני לא רוצה להיכנס לזה.
כן? נגיד, בצער ממש, אני שומע, כן, של אותו בודיסט, מה שאני שמעתי, למעשה, הם מביאים את הגוף שלהם. למעשה, כל הבריאה, לנו יש תצערה שחוסם איתנו את התחושה הזאת של בורא. כל המציאות היא אלוקות גמור. למעשה אומרים, דוגמא צמחים, ציפורים, כל הזמן נותן את התחושה הזאת מידית. למעשה אותו בודיסט, מה שהוא חש, שהוא עושה את אותה מדיטציה, הוא מביא את הגוף שלו למעין מצב של צמח. הוא חווה את המציאות ומעין מצב של איך יצא.
טוב, נו, אז זה נושא שצריך לאחד לו את אולי פעם יותר זמן. אז בואו נחזור לעיקרו. אנחנו עכשיו מדברים על זה שיש עניין עליון, שהוא לא יכול להתגלות במציאות שלנו כפי שהוא. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מנסר בין האידיאלים הללו. הוא עושה שהוא מופיע בשתי פרצופים, כן? בשתי בחינות, שתי גוונים של הדבר השלישי הזה, העליון יותר. וכשהוא מופיע בשתיים, אז כל אחד בפני עצמו, הוא לא מפוצץ את העולם, כי הוא לא אידיאלי. אבל מצד שני, הוא לא מגלה קדושה. כן? כמו שתורה שבעל פה, או תורה שבכתב, מנותקת מתורה אחת מהשנייה, אין בה קדושה, כמו שראינו, כן? אותו דבר גם אדם. האדם, איננו יודעים מי הוא. אבל הוא מופיע בעולם שלנו בתור איש ובתור אישה. אז כשהם מופיעים ככה, כל אחד בפני עצמו אין לו קדושה. לכן אנחנו, כמו שאומר רבי אליעזר, איש ללא אישה לא נקרא אדם. אדם ללא אישה לא נקרא אדם. זאת אומרת, זה לא אדם. זה רק פן של אדם. והיא פן של אדם. הוא פן גברי, זכרי, היא פן נקבי של האדם. בדיוק. וכשהם מתחתנים, אז הם מגלים כאן, בעולם שלנו, את המימד השלישי, העליון יותר, שהוא לא יכול להתגלות. הם מתגלים את זה פה, האדם, בזרע אנפין, בצורה מוקטנת, כן? מתגלה פה את האידיאל הזה. ועל זה אנחנו מברכים מתחת לחופה, יוצר האדם. איזה אדם נוצר שם מתחת לחופה? זה אדם הזה, אדם העליון. שהוא השתקפות או לא, אין דבר של האדם העליון ההוא שלא יכל להתגלות. ועל זה אומר רבי עקיבא, שכינה ביניהם. אותו עיקרון. כשיש פה מפגש את שני חלקים, כן, שני בחינות, אז שכינה ביניהם. כן.
אדם וחווה זה רק בעולם הזה. בעולם העליון אולי לא היה שתי פנים.
לא, כתוב שקדוש ברוך הוא הבדיל בין אדם וחווה, נכון? לקח מן הצלע. אתה זוכר? אז זה היה בעולם העליון.
אולי זה קצת גופני ונשמתי, אבל אולי זה היה בריאה בעולם הזה? זה לא היה צלע גופני כבר?
לא, זה היה בגן עדן. בגן עדן זה לא היה. כתוב שקדוש ברוך הוא הפיל את תרדימה על האדם בגן עדן, לפני שהם חטאו. זה לא יכול להיות גופני. כן?
זה גן עדן שבעולם, זה לא גן עדן...
לא, 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 זה גן עדן...
למה לא?
לא, לא, זה גן עדן...
זה לא מקום בעולם...
לא, לא. ככה מסביר ספורנו בכל אופן. ספורנו אומר שזה... אלו. טוב, זהו, זה...
הנישואים זה מבט שלישי?
כן. הנישואים ביניהם זה אותו זה גילוי של הדבר השלישי הזה שהוא הופיע פה על ידי פיצול ביניהם והם חיברים את זה ואז יוצא פה משהו
זה מה שנקרא האק
אז אני לא מבין בזה בסדר? טוב עכשיו כל מה שאנחנו דיברנו כן, יש, אבל זה נושא. עכשיו, כל מה שאנחנו דיברנו, בוא נקרא, ומה שקראנו, עכשיו נקרא את זה עוד פעם, ונראה דברים הללו כתובים. תסתכלו, עוד פעם, אנחנו בעמוד ריש מם, פסקה אחרונה. בסוף עמוד ריש מם. כבר למדנו בפרק ראשון, אשר עולמנו נברא על ידי הבדלה. עולם התוהו שקדם לבריאה היה עליון ביותר. הוויה לא יכלה הייתה לשאת את השיעור עוצמתו מבלי להתבטל. ועל כן, כל התוכן הנשגב שהיה צריך להופיע במציאות, חייב היה להתפצל ולהתגלות בתור שני ביטויים, או שני צדדים של אותו תוכן האחדותי, הנשגב והאידיאלי. זהו איפה משמעות המושג אלמא דה פירודה, כפי שמכנים חז"ל את עולם הזה, עולם של פירודים. כל דבר ודבר מצוי בו, הינו פועל יוצא מאותו התפצלות צורך הבריאה, שהפרידה את התכנים העליונים מעולם התוהו, וצמצמה אותם לתוך המושגים המובדלים. סליחה? המוגבלים, כן. נמשיך, כן? וכשם שהתוכן העליון של עולם, של על עולמי, הנקרא התורה, מתפצל לשני מושגים המצומצמים בתור תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כך כל הרעיונות הנשגבים, כל, כן, זה לא רק תורה או אדם, אלא כל הרעיונות הנשגבים, המופיעים בעולמנו בצורה מפורדת של שניות, וזהו שורש רוב המחלוקות של גדולי ישראל לדורותיהם. אבי אומר, לגלות את המימד העליון של תוכן האידיאלי במציאות הארצית המוגבלת. זהו. כשיש מחלוקת בין תנאים, בין המוראים, לא משנה על מה הם מדברים, בעצם מה שהם מדברים, הם מדברים על דבר הזה, על דבר העליון. זה מה שהם רוצים לברר. מה הוא? אבל הם יודעים שזה לא ניתן. הם מבינים שזה בלתי אפשרי לדבר על משהו שהוא על עולמי. כי אנחנו לא קולטים אותו. אז מה שהם עושים, זה שכל אחד מהם תופס בחינה של הדבר העליון הזה. הם עושים בעצם פיצול הזה, כן? תופסים בחינה של דבר העליון, ועכשיו מתחילים לדבר עליו מבחינה, מזווית אחת, שזווית אחת הזאת נקראת רבי עקיבא. שני נדבר על אותו דבר בזווית אחרת, וזווית אחרת הזאת נקראת רבי מאיר, או רבי יוסי, שהוא חולק עליו. אבל באמת, הם לא חולקים, אלא הם מדברים על משהו של, כמו שנביא אומר, פה לא יכול לומר והאוזן לשמוע. לא נגיד, חזר. הפה לא יכול לומר והאוזן לשמוע. יש מושגים כאלה, שגם אם הפה יגיד, האוזן לא יכולה לשמוע, אבל גם אם האוזן נשמע, הפה לא יכול להגיד. כן.
אבל המחלוקות בין הרבנים זה כאילו איש פה ואישה שם, ומה עושה בזיר עד פין?
שנייה, נכון, נכון, זו שאלה טובה. אבל לפני שאני על השאלה הזאת, אני רוצה קודם כל שאנחנו נבין מה שורש, מה הוא יסוד. היסוד של כל המחלוקות זה לא, הם לא מדברים על משהו שקיים במציאות, שנמצא במציאות. כמו שזה, זה כלל ידוע, שכמעט לא נמצאים מחלוקות בין החזל, בין תלמידי חכמים, מחלוקת של המציאות, או במציאות. למה לא קיימים כמעט מחלוקות כאלה? פשוט מאוד, כי זה, כמו שאומרים, פוק חזי, כן, צהורי. אין מה להתווכח על עובדות. אם זאת עובדה, אז פשוט תלך ותמדוד. נגמר הסיפור, נגמרה המחלוקת. לכן אין כמעט כזה דבר מחלוקת במציאות. קיים, אבל זה נדיר. רוב המחלוקות הן לא במציאות, אלא איפה? על מציאות. וכשהם רוצים להסביר לך את הדבר הנשגב הזה, הם לא יודעים, אין להם מילה, אין להם מילים להגיד את זה. פה לא יכול לומר ואוזן לשמוע. אז מה שהם עושים, הם מתחלקים. אחת תופס עמדה הזאת, שני תופס עמדה הזאת, כל אחד טוען משהו, ואז את סך הכל מהם, אנחנו מבינים מעין משהו שזה היה שם. אבל עוד נקודה אחת. אבל למה הם תופסים כל אחד זווית אחרת? למה אחת טוען ככה, שני טוען ככה? זה קשור לשורש נשמתם. אחת מרגיש נטייה, צורך, עניין, לעשות, להגיד דבר הזה, ושני את זה. אבל לו יצויר שלא היה להם מחלוקת. נגיד מישהו בא לומר איזשהו דבר, והשני לא חולק עליו. במקרה כזה, אין תורה, אין לימוד. כן, כמו שסיפור המפורסם הזה על רבי, על רבי יוחנן, שכשנפטר ריש לקיש, אז הוא לא יכל ללמוד, כי לא היה מישהו שתופס צד השני של המטבע, ואז זה לא לימוד לשמה, אין לך, אתה לא מגלה מציאות על-עולמית. אולי נביא לכם עוד דוגמה. מחלוקת, הסיפור מפורסם ידוע על רבי עקיבא ותלמידי חכמים שמגיעים למקום של בית המקדש, בו חרב. תלמידי חכמים שם קוראים את בגדיהם ובוכים, ורבי עקיבא צוחק. תארו לעצמכם, ואז נגמר, כן, זה סיפור, זה גמרא ידועה, רבי עקיבא צוחק, הם שואלים אותו למה אתה צוחק, הם אומרים, הוא אומר למה אתם בוכים, הם אומרים הנה בית המקדש נשרף, כתוב כל זר קרב יומת, ועכשיו השואלים יוצאים, אז לכן אנחנו בוכים, והוא אומר בגלל זה אני גם צוחק, ומסביר שזה על ידי כך אנחנו מבינים שזה הוכחה לדברי נביאים שהתקיימו שיבנה פה משהו יותר גדול יותר עליון, ואז הם אומרים נחמתני עקיבא נחמתני. יופי, עכשיו בוא נחזור את הסרט אחורה, ועכשיו מתחיל הכל מחדש. הם הבינו, קלטו, עכשיו הם מגיעים לבית, עוד פעם מגיעים לבית המקדש, רואים אותו חרב, כולם אומרים, איזה כיף, איזה יופי, סוף סוף הוא חרב. מה יעשה רבי עקיבא? יבכה, ברור. ברור שהוא יבכה. למה? כי מה נכון לעשות, לבכות או לשמוח?
גם זה וגם זה.
לא זה ולא זה, כן.
זה השילוב.
כן, בדיוק.
של שני העיגולים שמתחברים.
ודאי, שמה שנכון הוא גילו ברעדה, אין לו יכולים להגיד פה משהו, זה אין מילים, אין דבר כזה, אין לנו מילה שיכולה להסביר מה נכון לעשות כשאתה רואה את הקמת מדינת ישראל. אין לך מילים, זה יש פה צער ובכי וקריאה שפה נבנה משהו על גבי שואה ועל משרפות וכל זה. מצד שני אתה מבין את הגודל של הקמת את תחילת הקמת את בית השלישי. אז אין מילים. לכן הם מתחלקים. זה אומר ככה, זה אומר ככה. ואם רבי עקיבא לא היה צוחק, הם לא היו בוכים. ואם הם לא היו בוכים, רבי עקיבא לא היה צוחק. לכן הוא אומר לו, ומפני מה אתם בוכים? הרי הם שואלים אותו שאלה, אז הוא כמו מפה הוכחה שרבי עקיבא לא היה בדיוק גר או מהגירים, אלא הוא היה יהודי כבר לגמרי. שהוא אותם שאלה על שאלה, ולמה אתה בוכה? זה שאלה טיפוסית יהודית. ולמה? אז אותו אומר, מפני זה בדיוק הרעיון. זה המחלוקת. הם מדברים על משהו שהוא וירטואלי, משהו שלא נמצא בעולם הגשמי, אבל זה לא אומר שהוא לא אמיתי. זהו הדבר האמיתי. הדבר השלישי, זוהי המציאות האמיתית. זה ממש מציאות. מה שפה הולך, העולם הגשמי, זה וירטואלי, זה הדבר שהוא בא והולך. אבל שם האידיאל עצמו הוא האמת הגדולה, רק היא לא יכולה להתגלות. אז היא מתגלית בזה שהבאי ורב החולקים, זה ככה, זה אומר, זה כשר, זה פסול, זה טהור, טק, 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 מדברים. אבל מה באמת? באמת זה משהו אחר. לכן, מחלוקת שהיא לשם שמיים, עתידה להתקיים. למה היא עתידה להתקיים? בדיוק.
למה?
כי מגלים פה את המשהו של עתיד לבוא, הרי דבר השלישי הזה, הוא יופיע פה. הוא כולו יתגלה. אז מה שיהיה, זה הדבר השלישי. לכן זה עתיד להתקיים. זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. מה היא לשם שמיים? שהם לא רוצים לברר מי מהם צודק. מה זה מחלוקת לשם שמיים? זה שהם מכוונים ואומרים, אנחנו זורקים אבנים על הכופרים לשם שמיים, כן, והוא בא שם זורק שם איזה אבן על אוטו שנוסע בשבת. זה לא נקרא מחלוקת לשם שמיים. לא כל מי שאומר, אני עושה את זה לשם שמיים, זה נקרא מחלוקת לשם שמיים? או שהוא קודם שם איזה פשקיבילים, הוא אומר שם די אז על איזשהו צדיק ואיזשהו רב שהוא אוכר ישראל והוא אין אוכל אלא הבא ואימא שמו וכל זה 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 לא וכותב ועד של ועד שומרי טהרה ומשהו שם לשם שמיים. זה לא נקרא שם שמיים. מה זה מחלוקת לשם שמיים? זה כששניהם יודעים, מבינים, באופן מודע, באופן ברור ביותר, שאנחנו רוצים לא לברר מי מאיתנו צודק, אלא אנחנו רוצים עכשיו לחשוף מימד השלישי. וכשאתה רוצה לחשוף מימד השלישי, ואני מייצג דעה הזאת, אתה יכול לייצג דעה אחרת, ואנחנו שמחים על המחלוקת הזאת. לכן הוא אומר פה מהר"ל, שקדוש ברוך הוא רוצה מחלוקת הזאת. כי אנחנו על ידי זה מגלים משהו שהוא על עולמי. אז איזה יופי שיש מחלוקת. כי אנחנו מכוונים, מבינים בשנינו, שאנחנו רוצים לגלות צד על. זה נקרא לשם שמיים. אבל אם אני רוצה להוכיח לך שאני צודק, גם אם אני לומד גמרא, וגם אם אני עכשיו משתמש כל הזמן במושגים תורניים, כן, כביכול, ואני אומר שם פסוקים ומצטט גמרות, אבל כל ענייני זה לא שאנחנו ביחד נלמד סוגיה ונראה אותה בהרבה צדדים או צד העליון שלה, אלא אני רוצה להראות לך שאני יודע, ואתה חברות עם קוקו, אתה, מה אתה מבין בחיים שלך, אז אני מראה לך ואומר כל מיני שם מושגים כאלה שאתה לא שמעת את זה אף פעם, כן? וואו, כאילו אומר עכשיו איזה משפט מפוצץ כזה, נו, תלמיד חכם גדול, אבל זה לא מחלוקת לשם שמיים, זה לשם
כבוד. כן, אבל מאחורי זה יש אולי גם לשם שמיים, מאחורי הוויכוח הראשוני הזה שאתה רוצה להראות לו שאתה באמת יותר חכם.
כן. אז זה נקרא שלא לשמה יבוא לשמה. אין מאחורי זה שום דבר, אלא זה דרך למחלוקת הטובה. דרך, אז כשלא לשמה, בעזרת השם יבוא לשמה. אבל זאת לא על מחלוקת הזאת כתוב שהיא עתידה להתקיים, כן? היא עתידה להתבטל, זה מחלוקות שהאלה התבטלו, אבל כשהם מכוונים נכון, אז לא משנה באיזה רמה, זה תמיד יישאר. כן, אלחנן? אני תקלט טוב. בסדר, זה ברור עיקרון? טוב, בוא נקשיב לקרוא הלאה. כן?
אפשר להגיד שכל הפרשה הזאת היא כאילו שני צדדים,
והשני
שזה פסיקה הלכתית.
כן, פסיקה הלכתית היא לא מבררת מחלוקת. פסיקה הלכתית היא קובעת מהי הלכה. היא לא קובעת מי צודק. אתם מבינים?
יש את בית הלל.
כן. מכירים כבית הלל, כמעט בכל הפסיקות כבית הלל, אבל זה להלכה, זה לא אומר שבית שמאי טעו. נראה, אני לא מצאתי לזה מקור עדיין. מי שיש מקור שההלכה לעתיד לבוא כבית שמאי, תגידו לי, אני מחפש את זה הרבה זמן. אני יודע שכולם אומרים ככה, אבל זה נאמר, בהרבה מקומות אני לא מצאתי פשוט איפה זה כתוב, אבל אבל מסתם זה גם נכון, זה מסתדר מבחינת הרעיונות.
גם רבי מאיר, שלא, בגלל
שחמיר
לא ירדו לסוף דעתו.
כן, נכון, נכון. נכון, בגלל שחבריו לא ירדו לסוף דעתו של רבי מאיר. אז לכן ההלכה לא נפסיקה כמותו, אבל זה לא אומר שהוא לא צודק, כמובן. טוב, בוא נקרא קצת עוד, בסדר? אמנם, האחדות זו של רעיונות או דעות אינה מושגת על יד התקרבותם או התדמותם זה לזה, כן? כמו שאנשים חושבים, למה כל הזמן לריב? שיעשו פשרה, שיגיעו לעמק השווה, קצת הוא יוותר, קצת הוא יוותר, וזהו. למה אתם כל הזמן מתווכחים? כן? אז בואו נתשתש, ניישר קו בדיוק. אז זה לא דרך נכונה. לא על ידי טשטוש התכנים תתגלה מעלתם הפנימית. בצורה פרדוקסלית, דווקא על ידי הדגשה והבלטת הייחודיותם של הפכים, היא תופיע בהוויה. כן, נשים לא צריכות להיות יותר גבריות כדי שהם יתקרבו זה לזה, או גברים יהיו יותר ככה נחמדים כזה, כן, כדי לגשר בפער, שלא יהיה ביניהם בעיות של אמנציפציה. אלא להפך, כמה שגברים יהיו יותר גבריים, ונשים יותר נשיות, זה יותר יהיה ביניהם אחדות. כשאני, רק אני רוצה להסביר, כשאני אומר גבר יהיה יותר גברי, אני לא מתכוון שהוא יהיה כזה, כן, גבר, זה נקרא יותר קופיים, כן, זה לא כוונה גברים. גברים אני מתכוון שהוא יותר עמוק, יותר פנימי, יותר מבין, יותר רגיש, יותר חודר לתוך ה... עומק של המציאות.
מעשי.
כן, יותר גם מעשי. כן, לא, מעשי זה יותר תכונה נקבית. נקבית. זה יותר מופשט, יותר עדין, יותר רגיש. זה נקרא יותר גברי. כן, זו הכוונה של הגבריות הישראלית. לא גבריות של שוורצנגר, אני יודע, שם משהו. כן, משהו כזו. כן.
אז הגבר לא צריך לוותר אף פעם, לא צריך להיפשר בשום מקרה.
לא, מה פתאום, לא אמרתי את זה.
אז
אמרתי רק
עכשיו. אדם החכמים וזה לא מתפשרים.
לא, אני אומר שלא ככה מושג דבר השלישי, לא על ידי ההתפשרות. אנחנו עכשיו בדעות הלכתיות, אז במקום שאנחנו נתווכח וננסה לברר את הסוגיה, אנחנו אומרים, אתה יודע מה? תעשה לי טובה, תוותר.
אבל תן לי
שלישה, לא, לא, בשום אופן, לא. פה מדובר על בירור עמוק של המציאות. אלא אם כן, הם רוצים משהו טכני, פשוט. אבל אם הם מכוונים לשם שמיים, הם מבינים שהם עושים פה משהו עליון. בדרך כלל, בין אנשים פשוטים בחיים, בין גבר ואישה, או בין שני אנשים שערבים, ושל מי המקום הזה פה בבית הכנסת, כן, פה, של מי המקום, אז הם לא ערבים לשם שמיים, כן, זה, אין ספק. ופה צריך לוותר, אני מסכים איתך, זה נכון. כן, אז זה לא מחלוקת, זה מחלוקת שתדע להתבטל, כן, על ידי, כן, אז רגע, נמשיך. על כן, דווקא בגלל שדברים... שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתבן, ניתן לגלות אותה מדרגה אחדותית ביניהם הנקראת התורה. על כן, כל מחלוקת של תלמידי חכמים מגלה את המימד השלישי היותר עליון של התורה, ועל שום כך בדיוק עתידה היא להתקיים, כיוון שכל כולה מכוונת למציאות על עולמית, והיא הקרויה בפי חכמים לשם שמיים. מסביר מהר"ל, ובזה אנחנו נסיים. לכן, אותם ההפכים אשר אי אפשר שיהיו אחת, מכל מקום מצד השם יתברך שהוא כולל הכל, אם הם הפכים, הם מתאחדים. אתם רואים? אם הם הפכים, אז הם מתאחדים. וזה אומרם כאן, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ואמרו, אז איך אתה תדע מה זה יהיה לכם שמיים, איזה מחלוקתם שהיא לשם שמיים, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שהייתה לשם שמיים. כי אף שהם הפכים מצד עצמם, שאלו פוסלים ואלו מכשירים, ואצל אדם הם שני דברים שהם הפכים מכל מקום, מצד השם יתברך אשר מחלוקת הזה לשמו יתברך, אשר הוא יתברך כולל הפכים, ומצד השם יתברך יצא הפכים, מצד זה הם אחת. עוד שנייה. כן, יש עוד, אבל זמן נגמר, מה נעשה? טוב, אז לא יהיה לכם ברירה אלא לקרוא מה שכתוב הלאה. ובעזרת השם, כי זה עמוד רמ"ב, ומי ש... בבקשה, תחזירו לי את הספרים חזרה, מי שלא רוצה לקרוא.